אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו מבקשים לשמוע את הקריאה של פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת ויקרא. אנחנו למעשה מתחילים ספר חדש, הספר השלישי בחמשת חומשי התורה, ו... איני יכול שלא לבוא לידי מחשבות נוגות על העובדה שלמעשה, אם היום הנורא הוא היום השביעי של חודש אוקטובר, התחלנו, כן, זה היה יום שמחת תורה, במחזור קריאת התורה הנוסף, התחלנו מבראשית, והנה עברנו בראשית, שמות, וכבר אנחנו בספר ויקרא, והמלחמה עודה נמשכת, ו... חטופינו, רבים כל כך מהם, עדיין שם, אחינו, בלב המאפליה העזתית. ואף על פי כן, ההיסטוריה היהודית היא תמיד ההליכה הזאת עם חמשת חומשי התורה, עם המילים העתיקות, דרך זוועות, דרך מוראות, אם להשתמש במילה המליצית הזאת, שליוו אותנו מאז ומתמיד. והמחשבה למשל על כך שאנחנו רגע לפני חג הפורים. ולכן השבת הזו היא שבת זכור, זכור את אשר עשה לך עמלק, מפני שרואים קשר בין העם הזה מן התורה, עמלק, לבין המן ממגילת אסתר, מפני שהמן הוא המן האגגי והגג, הוא מלך עמלק, כלומר יש דרך שמובילה מן המלחמה בעמלק, בדרך במדבר, לבין אירועי חג הפורים, ובעצם יש פה איזה רמז, שההיסטוריה על המאבקים שלה והצוררים שלה, אנחנו רואים בה איזושהי יחידה אחת. אנחנו יודעים שעברנו הוא רווי קשיים, וכך גם ההווה. אני לא בא לומר... שמתוך זה ודאי התהפכו לנו הדברים. אבל בכל זאת אנחנו ממשיכים ללכת. אולי ממשיכים ללכת בעין דומעת, אבל ממשיכים ללכת. מחפשים עדיין איזושהי קריאה. מדוע אני אומר זאת? מפני שפרשת ויקרא עוסקת בדיני קורבנות, קורבנות שאדם מביא על חטאותיו. לא בזה נתעמק היום. אבל אני רוצה בכל זאת לשים את האצבע על... המילה הזאת, ויקרא, שהפרשנים נשאו אליה עיניים נוצצות, מפני שהם רגילים לנוסח אחר. האל מדבר אל משה, וידבר השם אל משה. זו התבנית הקלאסית. אבל הנה כאן יש קודם כל איזו קריאה. ויקרא אל משה, וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור. קודם כל יש כאן קריאה. ולכן מן הפרשנים שאמרו שהקריאה היא לשון חיבה, אתה קורא למישהו לבוא אליך. יש כאן איזו קרבה, יש כאן איזה רגע בהיסטוריה שלנו, אשר בו האדם מרגיש שהשמיים אינם אטומים, שאנחנו לא מצויים במה שמכונה בשפה הדתית הסתר פנים, אלא הוא מזומן, העולם פתוח בפניו, קורא לו. אבל באופן מעניין, ומי ששם על זה... את האצבע באופן מובהק, זה גדול פרשני המקרא מבחינת התודעה היהודית המסורתית, רבי שלמה יצחקי, רש"י, שהוא אגב מכונה פרשן דאטה, פרשן הדת, ופרשן דאטה זה כמובן שם ממגילת אסתר, אז הנה עוד חיבור אל הנקודה בזמן אשר בה אנחנו נמצאים. רשי הוא מי שבוחר להבין באופן מאוד מעניין את ויקרא, המילה הזאת, הקריאה הזאת אל משה. לפי רשי, היה בעצם איזשהו קול, איזושהי קריאה, שיצאה מאוהל מועד, מן המשכן אשר הוקם בידי העם, כדי שמשהו מן האלוהי ישכון בו, או שהוא יסמל את העובדה שאנחנו רוצים שהאלוהי ישכון בקרבנו. משם בא איזשהו קול. משה שמע את הקול הזה. העם לא שמע. כלומר, הקריאה, היא לא הייתה קריאה שמכוונת רק למשה. היא כוונה לכולם. אבל משה, ביותו משה, היה זה שמסוגל לשמוע את הקריאה הזאת. והדברים האלה של רשי, הם דומים מאוד לרעיון שהוא מוכר בשם ההוגה החסידי, שמכונה השפת אמת, על שם ספרו, מחסידות גור, שטען שכל הקורא לך לך לאברהם אבינו, גם הוא קול שנשמע בכל העולם כולו. אבל רק אברהם אבינו יכול היה לשמוע אותו. כלומר, יש קריאות שמסתובבות. והשאלה היא מי מסוגל לשמוע, מי אומר הנני לקריאה אשר בחלל העולם. יש פה בעצם, אני חושב, איזושהי אמירה על מנהיגות. מנהיג הוא מי שמזהה קריאה גם אם אינו בטוח. הוא אומר, הנה, עכשיו זמני לעשות משהו. ובאמת, הפרשנים לקחו את דבריו של רשי, והם פיתחו אותם. שהקול הזה שרק משה שמע, זה לא מפני שלמשה הייתה אוזן מיוחדת, אלא הוא היה במצב תודעתי מיוחד. רבי חיים בן עטר, החכם ממרוקו, שמכונה אור החיים הקדוש, גם הוא הולך בדרך הזאת, רבים הלכו בדרך הזאת. שבכך שמשה נענה לקריאה של ספר ויקרא, אנחנו למדים מזה. על מצבו התודעתי. באופן מעניין, כן? במעמד הר סיני, ישנו הפסוק הזה, שלפיו העם ראו את הקולות. כל העם. אתה רואה את הקול. זאת אומרת, זה לא הקול הרגיל, לכאורה זה קול שבלתי אפשרי לשמוע, אבל בהר סיני, הם היו מצויים באיזו התעלות, באיזו פסגה, שהם יכלו לראות קול. משה, גם כשירד מהר סיני, הוא עדיין נמצא בתודעה הזאת. הוא עדיין מסוגל לשמוע קול. עכשיו, לאן משה הולך? וזה אני חושב דבר מרתק. משה הולך לתוך אוהל מועד. הפרשה הקודמת, פרשת פקודי, שהיא מסכמת את העמדת המשכן, אוהל מועד, על רגליו, היא מסתיימת באמירה שלפיה משה לא יכול לבוא אל האוהל הזה. מדוע? כי ירדו עליו ענני הכבוד. ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו וענן. וכבוד השם מלא את המשכן. והכבוד הזה שעל ידי שלמה המלך בספר מלכים, מתואר כערפל. יש איזשהו ערפל שאפשר לתת לו הרבה מאוד פרשנויות. הערפל הזה הוא סמל לכך שלעולם לא נשיג את שכינת האל. הוא סמל לכך שהדברים נסתרים, אולי זה באמת ענן ממשי שירד על המשכן, כך גם ראו איזה לאורך דורות, אבל הסמל הזה של ענן הוא מטבעו באמת סמל מעורפל. ובפרשה הקודמת באמת אומרים לנו שמשה לא יכול לבוא אל האוהל. ועכשיו ישנה קריאה. הוא שומע קריאה והוא מחליט שהוא יכול לבוא, זאת אומרת משה יש בו איזה שכנוע פנימי שתפקידו כמנהיג לגשת אל הערפל. וזה גם מה שנאמר עליו בהר סיני. שהוא ניגש אל הערפל אשר שם האלוהים. משה הוא האדם הזה, שדווקא כשהדברים נדמים מאורפלים, אולי אפילו אפלים, הוא ילך ישירות לתוכם. הוא לא יהסס. זו מנהיגות. מפני זה הוא משה שאנחנו רואים בו את הדמות, אני מכנה אותו הגיבור הראשי של התנך. וזה אצלו כך מראשיתו. גם בסיפור הסנה הבוער, משה מזהה דבר מה, והוא בוחר ללכת לראות, הוא בוחר להתקרב. היו אנשים שרואים איזה סנה בוער כזה, בסופו של דבר, יש כאן בעירה, יש כאן אש. הם היו בורחים. משה אינו בורח. הוא מעולם לא בורח. לא מאחריות. יש לו משגים של בשר ודם, כך לפי המקרא וגם לפי המסורת הפרשנית, אבל מעולם לא בריחה מאחריות. ומי שהולך לתוך הערפל, ואנחנו יודעים ש... לא חסר בסיפורו של משה ערפל. הוא צריך ללחום מלחמות, הוא צריך להילחם בעמים השונים, כן? המלחמה בעמלק היא בזמנו שלו. משה, הוא נושא על עצמו את כל התפקידים המנהיגותיים, הוא גם מצביא וגם מחוקק וגם נביא. הוא ניגש אל הערפל הזה. ואני לא יודע אם אנחנו יכולים אפילו לייחל להנהגה כזאת, שתמיד נרגיש שהולכת לכל ערפל קשה ולוקחת את מלוא האחריות. אבל לפחות לקוות לגבי עצמנו, שתהיה בנו היכולת לשמוע איזו קריאה בעולם, להיענות לה. זה קרה אחר היום הנורא ההוא, לפני כמה חודשים, שאתה הרגשת איך החברה הישראלית, ואיך אנשים מופלאים בתוכה, שומעים קריאה, גם אם לא כוונה אליהם ישירות. בכל זאת, הם קמים והולכים, כי הם מרגישים שקראו להם. פרשת זכור נקראת, כפי שכבר אמרתי, לפני חג הפורים. אנחנו רואים קשר בין העמלקיות, קשר ישיר, קשר כמעט גנטי, אבל ברור ש... יש כאן סמליות לבין המן ממגילת אסתר. רע שמוביל לרע. לפני פורים אנחנו נזכרים שאנחנו צריכים למחות את זכר עמלק. עכשיו, מתעוררת שאלה שאני חושב שהיא שאלה טבעית. למה דווקא עמלק? כי הפותח את חמשת חומשי התורה והפותח את המקרא כולו. ובכלל, מי שמסתכל על ההיסטוריה, מי שמעיין בהיסטוריה, הוא רואה עד כמה ההיסטוריה כולה מלאה במלחמות היהודים באויביהם, במלחמות היהודים בינם לבין עצמם גם לצערנו. מדוע עמלק הוא שונה מעמים אחרים שעם ישראל נלחם בהם בדרכו? מדוע דווקא כאן יש איזה זיכרון שאתה צריך לשמור אותו מחד, כלומר אתה צריך לזכור לשכוח, אתה צריך להשכיח את העמלק מן העולם, להשית עליו שכחה. למה דווקא אותו? למה דווקא הביטוי הזה עמלק מלווה אותנו היסטוריה ארוכה כל כך? ולכן הוא חלק מן השפה, ובכל פעם שרוצים לדבר על איזה אויב, בכל פעם שרוצים להעמיד איזשהו רוע, אומרים עמלק. מה העמלקיות כאן? כמובן, הפרשנים הלכו עם זה לכל מיני הסברים, אבל אני חושב שצריך לומר את הדבר הפשוט. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, כן? בצאתכם ממצרים זה הניסוח המדויק של הכתובים. אשר קרחה בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים. אפשר לראות כאן, מעבר עוד לפני, שמנסים להגיע לפרשנויות שאין מיסטיות, שמתואר כאן עם שדרך הלחימה שלו שוברת איזשהו קוד מלחמתי. כלומר, יש כאן מי שמזנב בנחשלים, הוא פוגע בחלשים, בחסרי הישע, כך הוא מנהל את מלחמתו. מלחמות בעולם, לצערנו הרב, המוסד הנורא הזה של המלחמה הוא עתיק יומין והוא מתמשך. היו מלחמות בין אומות ואותן אומות הצליחו להגיע לשלום. אבל איפה זה נשבר? איפה יש דבר מה שהוא במובנים רבים בלתי נסלח? כאשר אתה מזהה איזושהי אכזריות ששוברת קודים. ששוברת נורמות, שוברת את מה שאני חושב שלפי הכתובים האלה, אמור לקונן בנו באיזשהו, אמור לקנן בנו באיזשהו אופן טבעי. אתה לא מזנב בנחשלים. לא כך עושים מלחמה. יש חוקי מלחמה. זה בתנך. חשוב לזכור את זה דווקא בעיתות מלחמה, של מלחמה קשה. שאנחנו מאמינים שהמלחמה, כשהיא הכרחית, היא מוכרחה להתנהל באופן מסוים בעולם. ויש מי ששובר את הדבר הזה. יש מי שמלחמתו אינה אל השם לאכזריות. והדבר הזה הוא בלתי נסלח. ואת הדבר הזה אי אפשר לשכוח, ולדבר הזה מוכרח שיהיה מחיר. פרשת ויקרא עוסקת בקורבנות שבחלקה, בראש ובראשונה היא עוסקת בקורבנות שמוקדשים לכפרת האדם על חטאו. קורבן חטאת, קורבן אשם, אדם שחטא, אדם שמרגיש את אשמתו רובצת עליו. איזה קורבן הוא יביא? וזאת תפיסה של המקרא, אני חושב שהפיינה את העולם העברי, וגם בכלל את העולם משך דורות. שאם אתה חטאת, הדבר הזה מוכרחה להיות לו איזושהי משמעות מעשית שממעטת אותך. אתה תיתן משהו משלך. כאשר אתה מקריב קורבן, אתה נותן מצונך, או אתה נותן ממזונך, ממשהו הממון שלך. לא יכול להיות שחטאת והדבר הזה יעבור בלא איזשהו מחיר. כך גם המקרא לגבי המלאק אומר שכאשר הוכנסה איזושהי אכזריות מסוימת לשדה הזה של המלחמות האנושיות שהוא אכזרי ממילא, הרי של הדבר הזה חייב להיות איזשהו מחיר. צריך לגבות מחיר על הדבר הזה. אנחנו עוד נדבר על המשמעות של זכור את אשר עשה לך המלאק לטווח הארוך, אבל קודם כל, אפילו כשהולכים אחורה, אל היסודות עצמם, כאן הייתה שבירה של איזושהי אנושיות, והשבירה הזאת עליה צריך לגבות מחיר. זו התפיסה המקראית. וזה מביא אותי להיזכר בציטוט של חכם יהודי איטלקי שנולד בשלהי הרנסנס, והוא רבי יהודה אריה ממודנה. אפשר לשמוע כאן את איטליה במודנה, והוא נדרש לשאלה מדוע אנחנו קוראים את פרשת זכור לפני חג הפורים. כלומר, התהייה שלו הייתה, למה אנחנו לא קוראים את הפרשה הזאת? אם באמת יש קשר בין המלאק להמן, אז אפשר לקרוא את הפרשה הזאת ביום הפורים עצמו. למה בשבת שלפני? והתשובה שהוא נותן, אני חושב שהיא תשובה מרתקת. הוא אומר כך, כי חייב איניש לי וסומי, צריך לי להשתכר בפורים, עד לא ידע. ואז אין השעה מוכשרת לזכור. כמו שנאמר, ישתה וישכח. ייתכן שזה עיבוד מודרני יחסית של דבריו, אבל היסוד הוא די ברור, שכאשר אתה שותה אתה שוכח. בפורים אנחנו לימדנו את עצמנו לשכוח, אבל את האכזריות ההיא של המלאק אסור שנשכח. כלומר, יש ערך בשכחה במציאות, לדעת לשכוח, להמשיך הלאה, לטשטש לפעמים גבולות, להיות בערפל, אותו ערפל שמשה נכנס אליו. אבל לגבי נושאים מסוימים, לגבי אכזריות נוראה, את זה אי אפשר לשכוח. וזכור את אשר עשה לך המלאק. לדעת כל החושבים היהודיים הגדולים, וגם פוסקי ההלכה, אנחנו כבר לא יכולים לחפש את המלאק בעולם הממשי. אנחנו לא צריכים ללכת לעמים מסוימים ולומר זה המלאק, הוא המלאק. אנחנו לא צריכים למחות את המלאק כאיזה יסוד אתני חלילה. אלא זכור את אשר עשה לך המלאק, אתה זוכר את מה שהוא עשה, אבל את מה אתה מוכה? את זכר המלאק. המחייה, זו ממש מצווה, מצוות מחיית המלאק היא מצוות מחיית זכר המלאק. כלומר, אתה לא צריך למחות איזו קבוצה מסוימת של אנשים בעולם, בגלל איזה גן כזה או אחר, כמובן שלא, והרי האגדה שלפיה רבי עקיבא הוא בעצמו צאצא לעמלקים שהתגיירו, זה בא להראות לנו בעצם, שאין כאן יסוד של איזו גזענות מקראית חלילה. אבל, זכר עמלק. עכשיו השאלה, מהו זכר עמלק? זכר עמלק הוא ההתקיימות של הרעיון העמלקי, ובעצם של אותה החזריות העמלקית שנתקלת בה בדרכך, של אותה פגיעה באלה שהם נחשלים. זו החזריות העמלקית. ואם זו מצווה שהיא שרירה ועומדת, שיש לה משמעות למחות את זכר עמלק, גם כאשר העם הממשי, אנחנו כבר לא יכולים לזהות אותו, הרי שיש פה איזו אמירה על עצם האנושות ועצם ההיסטוריה האנושית, שלא חסרים עמלקים, שלא חסרה אכזריות, שזה דבר שחוזר על עצמו בכל דור ודור, בכל מיני מקומות ובכל מיני צורות, ואם יש למי שקורא את המקרא ולעם שרואה את עצמו, עם הספר הזה, ועם הספר זה כינוי שקיבלנו בידי אחרים, כן, האל כיתב, כפי שזה בקוראן, אבל זה גם כינוי שאימצנו לחיקנו בשתי ידיים, כי יש בו אמת. אם אנחנו באמת כך, אז אנחנו צריכים להיות תמיד אלה שמוכרים את זכר המלאק. כלומר, המשימה הגדולה שלנו היא ללכת למול פני אותה החזריות. עכשיו, מה המשמעות של ההליכה הזאת? זה אינו דבר פשוט. אבל ברור שיש לפי פרשת זכור, איזשהו קרב מתמיד בין טוב לרע, בין חסד לאכזריות בעולם, הקרב הזה מתמשך, וצריך לעמוד בו. לא לברוח מפניו, אלא להכיר בתוקפו של הקרב הזה. צריך לומר, בכל פעם שמדברים על מחיית זכר המלאק, שלאורך השנים, במיוחד במחשבה הקבלית והחסידית, המונח המלאק קיבל יותר ויותר משמעות של רע, לא רק איזושהי אכזריות פיזית שאתה רואה אותה מתממשת למול עיניך במלחמות, בקרבות, אלא המלאק הוא גם היסודות הרעים שבך בעצמך, והפרשנות החסידית הזאת על המלאק אשר קרחה בדרך, אלו אותם מחשבות בליבו של האדם שמקררות בו את אש האמונה, מה שמצנן בו את הכוחות הפנימיים. אבל אני רוצה לומר שכל הפרשנות הזאת של המלאק כמשהו שנמצא בנפשך, בכל אחד יש צד רע והוא צריך למגר אותו, למחות אותו, הן לא מתנגשות לקריאה הגדולה של מלחמה אמיתית שהיא בתוך ההיסטוריה. ואולי להפך, כדי שנוכל באמת לנצח את מלחמותינו בחוץ, זה נכון לחברה וזה נכון לאדם. יש צורך תמיד להביט פנימה. לראות איך אתה דואג שלא תהיה כפו מבפנים, כדי שתוכל לצאת עם איזה חום פנימי, עם איזו בערה פנימית, אל המלחמות שמחכות לך בכפור של העולם שבחוץ. ובאופן מעניין, אני חושב שהאחריות הנוראה הזאת של מחיית זכר המלאק היא בעיקר מכוונת לא לזיכרון העבר, כאשר אתה מבין את המונח הזה לאשור. היא מכוונת אל העתיד. גם בעתיד, גם אחרי הניצחון המוחלט, כן, הביטוי הזה שאנחנו שומעים אותו עכשיו, גם אחרי הניצחון המוחלט, שלוואי ויושג על אויב אחד, היסוד של רוע, היסוד של המלכיות במציאות, לא ייעלם. והמלחמה היא מתמשכת. להיות זה שבעבר האחר מול המלכיות, וזו מלחמה קשה שדורשת עבודה פנימית וחיצונית. הפטרת פרשת זכור היא אחד הרגעים המרתקים בעיניי בכל התנ"ך. בספר שמואל א', שאול יוצא למלחמה בעמלק, בקרמל, אבל זה לא הקרמל שבצפון. זה דווקא ביהודה. הוא יוצא למלחמה בעמלק, והציווי שהוא מקבל משמואל הנביא, הוא באמת למחות את העמלקים שהוא נלחם בהם, את המלך אגג, ואת כל העם כולו, זה ציווי קשה מאוד, וגם לא לקחת שלל, או לקחת ביזה, אולי יש פה איזה עיקרון, שאתה לא שולח ידך לשלל של מי שאתה רואה בו את הרע המוחלט, לא מדובשך ולא מוקצך. אבל הציווי הקשה הזה של ההחרבה המוחלטת במלחמה הזאת, זה הציווי שניתן לשאול. ושאול, הוא משמיד את כל העמלקים הנלחמים נגדו, מלבד המלך הגג, ומלבד הצון, הבהמה. זאת אומרת, על מי הוא מרחם? לא על האנשים הפשוטים, אלא על המלך, על המלכות ועל השלל. אולי כבר כאן אפשר לראות איזושהי בעייתיות נוראה, איזו שחיתות מוסרית של שאול. זה הרגע שבו שאול מאבד את מלכותו, את ממלכתו. היא תילקח ממנו ותינתן לדוד, הטוב ממנו. ואני רוצה להתייחס לרגע אחד בתוך הפרשה הזאת, שהיא באמת קשה. כי כאן אנחנו רואים איזה ביטוי פשוט של מחיית עמלק. ממש, לא להשאיר איש, זה קשה לנו. אבל מה האמירה שעולה מזה? האמירה שעולה היא שיש רוע מסוים, שצריך לנקותו מן העולם, למילים קשות באופן מוחלט, וודאי לכל אחד, כן, עולה מן הסתם הנאציזם לראשו, ולא בכדי. ובלי תירוצים של תיאוריות שאומרות שגם הרוע הנאצי היה בנאלי, לא. כפי שאמרה חנה ארנט, הוגת הדעות היהודיה, הפילוסופית. אלא אם ללכת על פי הרוח של חמשת חומשי התורה, ואחר כך של ספר שמואל, יש רוע שהוא נורא עד כדי כך, ואתה לא יכול בכל מיני צורות לתת לו איזשהו הסבר. אתה מולו יכול רק להילחם. זו התפיסה שמובאת לנו כאן. וכאשר שמואל מוכיח את שאול על כך שהוא לא עמד באחריותו, במה שהוא טל עליו, מופיע לראשונה ביטוי, שהוא ביטוי שוודאי מוכר לנו מאוד, וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. מי הוא נצח ישראל? המוזכר כאן, על פי כל הפרשנים, נצח ישראל הוא כינוי, הוא אחד משמותיו של האל. כלומר, האל לא יסלח לך, שאול, שלא עמדת בציווי. האל אינו אדם. אדם יכול להינחם, אדם יכול להתחרט שהוא יצא למלחמה ברוע, אבל נצח ישראל לא ישקר. האל לא מוכן, יש רוע שהוא לא מוכן לסלוח לו. הוא לא מוכן לעשות שקר ולסלוח לרוע הזה. כלומר, מצד האלוהות, מצד האמת המוחלטת, יש רוע שאסור לסלוח לו. זה הביטוי, נצח ישראל לא ישקר, שהפך אחר כך לביטוי ציוני. זה כמובן מרתק לחשוב על כך, שנצח ישראל הוא כינוי לאל. כלומר, אפשר לראות פה בנצח ישראל איזשהו ביטוי לנשמת האומה. הסיפור היהודי הגדול, וזה אחד משמותיו של האל. כלומר, אנחנו רואים באלוהות איזשהו סמל לנצח, כאשר מסתכלים על דברים מנקודת המבט של הנצח, מנקודת המבט של הנצח, יש רוע שאסור לסלוח לו. בכלל זה, כן, הרוע המלכי, ואם נרצה הרוע הנאצי, בסופו של דבר, את מה ששאול לא עשה, עושה שמואל, הוא מוציא להורג את אגג, המלך. כאשר אגג המלך רואה את שמואל, הוא אומר, שר מר המוות, כלומר, שר מעלי האיום הזה של המוות, כי הוא חושב שאם המלך לא הוציאו להורג, אז הנביא האינטלקטואל יוציאו להורג, והנביא האינטלקטואל מוציאו להורג. ובמילים קשות, אני מצטט מן הזיכרון, הוא אומר לו, כאשר שקלה נשים חרבך, כן תשקל מנשים אימך. יש פה נביא שברור לו שהוא עכשיו נוקם על האכזריות של הגג, ושהוא עושה את זה בצדק. ואנחנו צריכים לכל הפחות להעמיד לנגד עינינו את שמואל הנביא עם החרב, שמבקש להיות בחייו הסמל של אפשרות מסוימת לצדק גמור בעולם. ואנחנו מסיים את בירת האש הזרה בין פרשת זכור והמלאק, פרשת ויקרא, עוד רגע השמחה שהיא תהה מטבעה מורבבת בעצבות בפורים הזה, אבל אולי לרגע בתוך הפורים תהיה לנו איזושהי נחמה. ואני רוצה שנסיים עם שיר של חנה סנש, הזכרתי בו פה את המלחמה בגרמניה הנאצית, חנה סנש שהתנדבה למלחמה הזאת לצבא הבריטי, והיא כתבה כמה וכמה שירים יפים, ויש שיר אחד, קטן מבחינת אורכו, אבל יפה מאוד, שאני רוצה לקרוא אותו, כי הוא שייך לפרשת ויקרא, והוא שייך גם לזמן הישראלי הזה, ואחר שאקרא אותו, אנחנו נסיים הניגון שמואל של הג'אזיסט הישראלי אבישי כהן. קראנו מספר שמואל על שאול ועל שמואל. כתמיד אני רוצה להזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין אימייג' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי. זה חשוב. וכך כתבה חנה סנש. כל קרה והלכתי. הלכתי כי קרה הכל. הלכתי לבל אפול. אך על פרשת דרכים סתמתי אוזניי בלובן הקר ובכיתי כי איבדתי דבר.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.